ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נדרים דף מם ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בשורה ראשונה בדף מם ב'. בשוליים ממול, תחת הכותרת נושא, כתבנו המודר הנאה, או לחלופין מאכל מחברו לפני שביעית, או לחלופין בשביעית, בשמיטה. המשנה: המודר הנאה מחברו לפני שביעית. אדם נדר שפלוני אסור לו להנות ממנו, והוא נדר כך לפני שנת השמיטה. אינו יורד לתוך שדהו, אותו מודר הנה אינו נכנס לשדה לאכול פירות שביעית. יש כאן איסור של דריסת רגל, ואינו אוכל מן הנוטות. רש"י, שורה שלישית, ואין אוכל מן הנוטות מאותן פירות הנוטין חוץ לשדה, שיכול לקח מהן ואינו צריך להיכנס בתוך השדה, ואף אגב תהן שביעית, לא יאכל מהן. כי דאמרינו בגמרא, אדם אוסר דבר שברשותו, כלומר הנדר היה לפני שנת השמיטה שהפירות היו בבעלותו, אפילו לכשיצא מרשותו. הנדר חל גם אחרי שאותו בעלים אינו שולט עליהם. והיינה מכיוון דלפני שביעית הדירו חברו, כי בגלל שהנדר היה לפני שביעית, כי עתינה משביעית אסור בהן. עכשיו שבא שביעית, האיסור ממשיך. המשנה ממשיכה, ובשביעית, עם הנדר, אנחנו מפרשים כעת לפי הר"ן ותוספות והלשון הראשון ברש"י. יש עוד גישה למשפט הזה, אבל אנחנו נוקטים כפי הפירוש הראשון ברש"י, שהנדר היה בשביעית, אינו יורד לתוך שדהו, וכאן אנחנו נצטרך להמתין לגמרא להסביר כאילו למה, אם זה שמיטה הוא כבר לא, זה לא נחשב ברשותו. שמיטה זה נחשב הפקר, הפקר מן השמיים. בכל זאת המשנה אומרת שהוא המודר לא יכול להיכנס לתוך השדה, אבל אוכל הוא מן הנוטות. הרי הנדר הודר בזמן שהוא כבר לא היה בעלים של הפירות, כי בשמיטה, כפי שאמרנו, הכל הפקר. אז המודר יכול, אם לא כרוך בכניסה לשדה, יכול לאכול מן הנוטות, אלו שהם נוטים מחוץ לשדה. עד כאן דיברנו על מודר הנאה מחברו. נדר הימנו מאכל. כאן הבלטנו את המילה מאכל עם פס מפותל, כמו שבשורה הראשונה הבלטנו את המילה הנאה בפס מפותל. הנדר פה הוא שאסר על חברו להנות ממנו מאכל לפני שביעית. אם הנדר היה לפני שנת השמיטה, יורד לתוך שדהו ואינו אוכל מן הפירות. הכניסה לשדה אינה נאסרת, כי הכניסה, דריסת הרגל גרידה, ללא קשר לאכילה, הוא לא מאכל. והנדר היה רק שלא לאכול ממנו. ובשביעית, אם הנדר הודר בשנת השמיטה, יורד ואוכל. יורד, כפי שאמרנו מקודם, אין כאן הטלת איסור בדריסת הרגל מלכתחילה, ואוכל בגלל שהפירות כבר אינם ברשות אותו נודר. כעת יש סימון מעוין, ואנחנו בשוליים מסבירים הבלטת רב ושמואל מול רבי יוחנן בריש לקיש. אנחנו קודם נלמד את את השיטות, ובאמצע עמוד הגמרא תשאל במה הם חולקים. הגמרא: רב ושמואל דאמרי תוויו, נכסי עליך. אם כך הוא ניסח את הנדר, שנכסי יהיו אסורים עליך. לפני שביעית אין יורד לתוך שדהו ואינו אוכל מן הנוטות, אף על פי שהגיע שביעית. ואם בשביעית נדר, אין יורד לתוך שדהו אבל אוכל מן הנוטות. רבי יוחנן וריש לקיש דמי תוויון, נכסי עליך. לפני שביעית אין יורד לתוך שדהו ואין אוכל מן הנוטות. עכשיו תשימו לב, כאן יהיה ההבדל. הגיע שביעית, אינו יורד לתוך שדהו, אבל אוכל הוא מן הנוטות. אז הבלטנו על ידי אותו פס מכותב המקרה שהוא אמנם נדר לפני שביעית, מה קורה כשמגיע שביעית. לפי רב ושמואל הם יותר מחמירים או מגבילים, גם שהגיע שביעית הוא המודר אינו יורד לתוך השדה וגם אינו אוכל מן הנוטות. לפי רבי יוחנן וריש לקיש, אמנם הנדר היה לפני שביעית, אבל כשהגיע שביעית המודר כן יכול לאכול מן הנוטות. למה בה כמפליגי? עכשיו בוא נתייחס קודם למבנה הגמרא. המשולש, ויש כאן מספור גם מצד הגמרא, מספור מי אחד, זה ממשיך לעמוד ב', אתם יכולים לראות שורה שלישית בעמוד ב' מספר 2, ובאמצע עמוד את המספר 3. בשוליים כתבנו המשולשים הם שלושה שלבים להסביר מה שלכאורה, כאן זה מילה חשובה כי הסיפור ישתנה בסוף, אבל לבינתיים מה שלכאורה נראה כמחלוקת רב ושמואל מול רבי יוחנן וריש לקיש. אם אני עושה מה שמכונה בלשון העם ספוילר, בשלב הסופי הגמרא תגיד שאין ביניהם מחלוקת, הם מתייחסים לשני דברים שונים, שני ניסוחים שונים, אבל בינתיים זה נראה שיש כאן מחלוקת. הנושא שכתבנו, ניסיון להעמיד מחלוקתם בעניין אם אדם יכול לאסור דבר שברשותו אפילו לכשיצא מרשותו. נגענו בזה כבר מוקדם יותר, לפני שמיטה הפירות הם ברשות האדם, באחר כניסת שנת השמיטה הם הפקר, הם אינם שלו. עכשיו הגמרא: למה בה כמפליגי? האם נוכל להעמיד את המחלוקת, מה שהבלטנו במעוינים בין רב ושמואל מול רבי יוחנן וריש לקיש, בדבר הבא: דרב ושמואל שהם היו מחמירים, שהוא נדר לפני שמיטה, הגיע שמיטה אסור בנוטות, שהם סברי, אני קורא עוד פעם, דרב ושמואל סברי, אדם אוסר דבר שברשותו אפילו לכשיצא מרשותו. ורבי יוחנן וריש לקיש שהם אמרו, תשמעו, כשהגיע שמיטה האיסור שהתרת מקודם אינו בתוקף, כי הם סוברים אין אדם אוסר דבר שברשותו לכשיצא מרשותו. אז האם זה המחלוקת? כמה כוח יש לאדם לאסור דבר גם אחר כך שהוא כבר אינו ברשותו. הגמרא מגיבה עם אני קורא זה מגיבה או קושיה על האפשרות הזאת, וזה ממשיך עד שורה שנייה בעמוד ב'. ויש כאן מספור שיאפשר לנו להתמקד על הבעיה העיקרית. אחד, ותסברה, תסביר את עצמך בהצעה הזאת, מי איקה למען דאמר אין אדם עושה דבר שברשותו וכשיצא מרשותו. כפי שאנחנו הסברנו רבי יוחנן בריש לקיש שאין לאדם כוח כזה, מי אומר שיש מאן דאמר בכלל שאין אדם? כלומר, לכל הדעות אדם יכול לאסור דבר גם לכשיצא מרשותו. דאם כן, אם היו סוברים שאין אדם יכול לאסור דבר שברשותו לאחר שיצא מרשותו, נפלגי מבחינת ניסוח, ניסוח הנדר, למה שלא יהיו חלוקים בנכסים אלו, וכל שכן בנכסי. המחלוקת כפי שראינו היה בניסוח הנדר, נכסי עליך. בזה היה מחלוקת. משמע שאם היה אומר נכסים אלו, לא היה מחלוקת. אנחנו נסתכל ביחד ברש"י, באמצע שורות הרחבות מתחת לגמרא, לפלגו בנכסים אלו. אפילו היכה דאמר נכסים אלו עליך, לא, בלי הפן האישי, נכסי זה אישי, הנכסים שלי, נכסים אלו הוא יותר מנותק, הוא יותר כללי. אז אם המחלוקת היה כמו שהצענו, היה אפשר להעמיד את המחלוקת ככה, נכסים אלו עליך ולאמרו, ואז יגידו רבי יוחנן בריש לקיש דאוכל בשביעית משום הטעם דאמרינן אין אדם עושה דבר שברשותו לכשיצא מרשותו. וכל שכן היכא דאמר נכסי דמשמע כל זמן שהן ברשותו. אז עוד יותר סיבה להקל לאחר שיצא מרשותו, אם הוא ניסח את זה בצורה כזאת, נכסי. אלא מדלא פליגי בנכסים אלו, אלא בנכסי, כל המחלוקת היה סביב ניסוח הזה בלבד, שמע מינה דלת להו היי סברה. אין להם, זה לא מה שמנחה את רבי יוחנן בריש לקיש, כמו שהצענו מקודם, היכולת או האי יכולת לאסור אחר שיצא מרשותו. ויוד היכי מצי אמר לעולם דאין אדם עושה דבר שברשותו לכשיצא מרשותו, והתנא דאוסר. זה המשך הגמרא. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא. אז אני חוזר על הנקודה העיקרית של מספר אחד פה. מאחר שהמחלוקת שלהם זה סביב הניסוח נכסי ולא נכסים אלו, סימן שרבי יוחנן וריש לקיש נפתו עמדתם שאחר שזה יצא מרשותו הנדר כבר לא חל, מסיבות אחרות. כעת יש קטע שבסוגריים. הגמרא מעלה מה שנראה כקושיה נוספת, אבל הקושיה הזאת תידחה. ולכן אם אנחנו נדלג לסוף הקטע שבסוגריים, שורה שנייה אחרי הסוגריים כתוב מכל מקום קשיא, דהיינו קושיה מספר אחד נשאר. אנחנו חוזרים לגמרא, שלוש שורות מסוף עמוד א', ותו, האתנן, יש מקור שמלמד, האדם אוסר דבר שברשותו הולך שיצא מרשותו, תתנן. האומר לבנו, קונם שאתה נהנה לי. ברשי, האומר לבנו, קונם שאתה נהנה לי, כלומר, שאי אתה נהנה לי מכל נכסי. כך אבא אמר לבן. ממשיך הגמרא, מת, כשאותו אבא מת, יירשנו, הילד הבן שלו יורש אותו. האיסור היה רק כל זמן שהנכסים הם של האבא. אם האבא מת, אז אי אפשר להגיד שהנכסים של האבא, הוא מת, אז הבן יורש. אבל אם הנדר היה כך בחייו ובמותו, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אם מת לא יירשנו. אז מה אנחנו רואים? אדם עושה דבר של, שהוא שלו, שברשותו, וכשיצא מרשותו, הנה, האבא מת והנדר עדיין בתוקף. כתוב, לא יירשנו. הגמרא דוחה את ההערה או הקושיה הזאת, שאני אחא דקמלי, כאן זה שונה, כי הוא אמר באופן מפורש בחייו ובמותו. זה לא דומה למקרה של נכסי עליך. אין כאן פירוט או אזכור שאחרי שזה יצא מרשותו. רשי בשורה השנייה כותב, שאני אחא דמפרש ואמר בחייו ובמותו, אבל איך אתה אמר בסתם, אימה לעולם אין אדם עושר, אין אדם עושר דבר שברשותו לאחר שיצא מרשותו. מכל מקום קשיה, מה שהערנו מקודם, אם המחלוקת הוא סביב הנקודה הזאת, היכולת לאסור אחר שיצא מרשותו, למה הניסוח של הנדר במחלוקת כאן היה נכסי עליך ולא נכסים אילו? אלא ממשיך הגמרא, בנכסים אילו שהאדם נדר בצורה כזאת, כולי אמה לא פליגי, שמה? שאדם אוסר גם אחר שיוצא מרשותו. היא פליגי, המחלוקת שראינו כביכול בעמוד א', בנכסי. רב ושמואל סברי, הם היו המחמירים שהמודר אסור גם אחר כך. הם אומרים, לא שנה נכסים אלו, לא שנה נכסי. אדם אוסר, כלומר אדם אוסר דבר שברשותו גם לאחר שיצא מרשותו. רבי יוחנן וריש לקיש סברי, נכסים אלו אדם אוסר, נכסי אין אדם אוסר. למה? כי במילה נכסי משמע כל זמן שהם ברשותי, אבל לאחר שיצא מרשותו הם אינם אסורים. לכן הם אמרו לכשהגיע שביעית, אותו מודר יכול לאכול מן הנוטות. הגמרא שואלת, ומי איכא למאן דאמר לא שנה נכסים אלו ולא שנה נכסי? כפי שרצינו כעת להסביר רבי יוחנן וריש לקיש, שהם מחלקים, אבל אין מאן דאמר כזה. כשאנחנו אומרים מאן דאמר, הכוונה בתנאים, אין בסיס. והתנן האומר לחברו, קונם לתוך ביתך שאני נכנס. שמתם לב שהדגשנו את החף סופית, זה כמו זה הפן האישי. הנודר כאן אומר שהוא אוסר על עצמו להיכנס לתוך ביתו של החבר, לתוך ביתך שאני נכנס. סדחה שאני לוקח. מת או שמחו לאחר, מותר. לבית זה שאני נכנס, שדה זו שאני לוקח, מת או שמחו לאחר, אסור. אז מה אנחנו רואים פה? שיש הבדל בולט בין הנדר שמנוסח באופן אישי לנדר שמנוסח באופן מנותק יותר, באופן כללי. אז לכן הצגנו מקודם, אני עכשיו אני מתנצל, טעיתי מקודם, הזכרתי רבי יוחנן בן לקיש, הייתי צריך להזכיר רב ושמואל, כי לפי רב ושמואל מקודם אמר, הם אמרו לא שנוע, אין הבדל בין נכסים אלו לנכסי, וכאן אנחנו רואים שיש הבדל. אלא כי אמרי רבי יוחנן וריש לקיש שאינו אוסר אחר שיצא מפשוטו בנכסי, כי זה כבר אינו נכסים שלו, אז יצא מרשותו. ורב ושמואל שהם מחמיאים, כאילו החמיאו, כלומר אסרו גם אחר כך, סך הכל זה אם הניסוח היה בנכסים אלו ולא פליגי. אין מחלוקת בין רבי יוחנן ריש לקיש מול רב ושמואל, פשוט כל שיטה דיברה על ניסוח אחר. ראינו במשנה, ויש גם חץ שמחזיר אותנו לעמוד א', ובה שביעית הסברנו שאם הוא נדר בשנת השמיטה אין יורד לתוך שדהו, המודר בכל זאת אינו יכול להיכנס לתוך השדה, אבל אוכל מן הנוטות. שואלת הגמרא, מה ישנה דאוכל מן הנוטות? מה ישנה שזה מותר, שיש היתר לאכול מן הנוטות? דפרי דהפקרה אינון. אז הוא נדר בשנת השמיטה, הפירות כבר אינם שלו, הפירות הם הפקר, לכן המודר יכול לאכול מן הפירות, מן הנוטות. ארנמי הפקרה, אבל האדמה גם כן הפקר, אז למה כתוב שאסור לרדת לתוך שדהו? אמר אולה, בעומדים אילנות על הגבולים. זה פירוש או תשובה ראשונה. רש"י ממול, בעומדים אילנות על הגבולים לחוץ, שיכול לתלוש מן הפירות מבחוץ, משום אחי אינו יורד. תהד רחמנה אפקרי לערה גבי שביעית. זה שהתורה מפקירה אדמות בעניין שמיטה לצורך אכילה, ועכשיו לא היה נכנס לצורך אכילה. אם הפירות היו נגישים בלי להיכנס, אז מה הצורך להיכנס? כבר כנראה לא לצורך אכילה, ולזה לא הופקר האדמות. אנחנו חוזרים לגמרא, רבי שמעון בן אליקים אמר, למה אם כבר נאסר הופקר האדמה בשביעית, למה אסור לו להיכנס? כזירה שמה אישה בעמידה. רעשי, רבי שמעון בן אליקים אמר, הדקתני יוכל מן הנוטות, ודאי כדקאמרת, כגון דעומדים על הגבולין, משום שיכול להושיט ידו ולקח מבחוץ. אבל אין עומדים על הגבולין, אינו יורד לתוך שדהו, ואסור לו לרד לשם. למה? גזירה שמא יישב בעמידה. כלומר, בבסיס באמת האדמה הופקר, ומעיקר הדין אותו מודר היה יכול להיכנס לשדה, אבל יש חשש שמה אישה דלאחר שאכל עומד לו לשם, וכמתני מנכסים דמדיר ואסור, דהי דאפקר רחמנה כל זמן שהוא אוכל, אז יכול לעמוד שם דאפקר הוא, אבל שלא לצורך אכילה, לא אפקרי. המשנה, המודר הנאה מחברו, לא ישילנו ולא ישאל ממנו. אנחנו נראה פה שני כיוונים, יש עוד דוגמאות, ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו המודר הנאה מחברו, אסור למודר אפילו להשאיל כלים למדיר. הגמרא תשאל איזו הנאה מגיע למודר מזה. המשנה ממשיכה, לא ילבנו, השאלה זה בכלים, הלוואה זה במאות, אז לא ילבנו ולא ילבה ממנו, ולא ימכור לו ולא ייקח ממנו. אנחנו ממשיכים לדף מם ג', בשלמה אני יכול להבין לא ילבנו, המדיר שאסר על המודר להנות ממנו, אז אני מבין שהמדיר לא יכול להלוות לו הלוואה. דקמה הנילי, הוא מספק לו הנאה, וזה נגד הנדר, אלא לא ילווה הימנו, מהי כמה הנילי, ובשלמה לא ילווה הימנו ולא ייקח הימנו. דקה מתהני מיני, כעת אנחנו צריכים לעצור ולהסביר, כי בשורה הראשונה אמרנו בשלמה לא ילבנו, שהמדיר לא ייתן הלוואה למודר, זה פשוט, וההפך היה קשה, כלומר אלא לא ילווה הימנו, מהי כמה אני לי, היה לנו קשה להבין למה המשנה אוסרת למדיר לקבל הלוואה מהמודר. אבל כאן הגמרא אומרת, סותרת את עצמה, היא אומרת ובשלמה לא ילווה הימנו, אבל אמרת מקודם לא ילווה הימנו, אני לא מבין, וכאן אתה אומר זה בסדר. אז עכשיו הכל יתבהר ברשי. זה נכון שאמרנו מקודם ההפך, נגיד הצד השני, לא ילווינו, זה אני מבין שהמדיר לא יכול להלוות, אבל אני לא מבין למה שהוא לא יכול לקבל הלוואה ממנו. אז אומר רשי, ובשלמה לא ילווה ממנו, מצי נמי למימר, גם בזה יש מקום לומר דקה מתעני בכי היי גפנה, בדרך הבא, כגון דאוזפי מאות הרעות, וכמה שלם להיך יפות. לדוגמה, המדיר קיבל מהמודר הלוואה, אמרנו מקודם זה היה קצת קשה להבין, לא, בואו נשמע. המדיר קיבל מהמודר הלוואה, אבל מאות רעות, ובתשלום הוא משלם לו מאות יפות. אנחנו לא מסבירים כעת מה ההבדל, רק מספיק התיוג, רעות מול יפות, והנדר היה שהמודר לא יכול להנות מן המדיר. עכשיו אם המדיר משלם לו בחזרה בשעת הפירון מאות יפות, אז הוא כן מהנה למודר, וזה אסור. וממשיך רשי, ולא ייקח ממנו, הבנו מקודם שהמדיר לא ימכור למודר, זה נגד הנדר, אבל גם בשלב הזה אנחנו מסבירים גם למה שלא יקנה מן המודר. משכחת לדקה מתהני בזווינה דרמי על הפה, שמדובר בקנייה של פריט או של מוצר שהוא רמי על הפה, הוא על הפנים. אדם שקונה ממוכר, מי שמחר דבר שהוא על הפנים, הוא מספק הנאה לאותו מוכר, שהמוכר התפטר מהסחורה הרעה הזאת. אז אומרת הגמרא, אני חוזר עוד פעם, ובשלמה לא ילווה הימנו, אני יכול להבין למה המדיר לא יקבל מהמודר הלוואה, ולא ייקח ממנו. אני גם יכול להבין למה יהיה איסור למדיר לקנות מן המודר, דקמתני, מיניה, המודר בסופו של דבר, כפי הדוגמאות שאמרנו מקודם, נהנה מהמדיר, וזה נגד, זה נגד הדין, נגד הנדר. כל זה מובן, אלא לא ישאל הימנו מי כמתני מיני. במשנה ראינו שהמדיר לא יכול להשאיל למודר, אבל למה שלא המדיר ישאל מהמודר פריט? מה איזו, הרי מה הסברנו מקודם, וזה היה חשוב להדגיש שהשאלה זה בכלים, ונוסיף לא רק עניין כלים, אבל באותו כלי, מה שקיבלתי אני מחזיר. זה לא אותו דבר כשמדובר במעות, כמו שהסברנו מקודם, מעות יפות, מעות רעות, אבל בכלים, השאלת כלים, אני מחזיר בדיוק מה שקיבלתי. אז אני הבנתי במשנה למה המדיר לא יכול להשאיל למודר, זה נגד הנדר, אבל ההפך, איזו הנאה מגיע למודר בכך שהמדיר שואל ממנו. הגמרא עונה, אמר רב יוסי בר חנינא, כגון שנדרו הנאה זה מזה. הנדר שבמשנה זה בעצם היו דו כיווני, ממילא זה לא יכול ליהנות מזה וזה לא יכול ליהנות מזה. אביי אמר גזירה לשאול משום להשאיל. איך אומרים? אל תתחילו. נכון, מעיקר הדין הנדר היה חד כיווני, שהמודר לא יכול ליהנות מן המדיר. מה לגבי המדיר שיהנה מן המודר? אז אביי אומר לא, גם זה לא, כי אם המדיר ישאל מן המודר, יבוא שלב מאוחר יותר שהמודר ישאל מן המדיר, וזה אסור, וכן בכלהו זרה. וגם עם ההסבר הזה ניתן להסביר את שאר הפעולות שהוזכרו במשנה. עד כאן שיעורנו להיום.